שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו.
עכשיו, המדף של זוהר. המדף של זוהר.
שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. מדי שבוע את מגיעה אלינו כדי להוסיף ספר מומלץ למדף הילדים למדף הספרים לילדים ונוער, לא לילדים ונוער, עצמם. והיום אנחנו נוסיף עוד ספר אחד. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום, ולא סתם ספר, ספר ממש נהדר. תשאלו את אבי המפיק, בדיוק עכשיו דיברתי איתו על הספר היפה הזה.
שרה פשוטה וגבוהה.
שרה פשוטה וגבוהה. זה ספר פיוטי שמצטיין בפשטות הנפלאה שלו. אתם מכירים את המשפט, If I had more time, I would have written a shorter letter. אז המון, יש לזה המון אבות למשפט הזה. וישנו גם הסיפור הידוע על מרק טוויין, שהזמינו ממנו מאמר, והוא שאל כמה עמודים, אמרו לו 10, הוא אמר, אין בעיה, מחר תקבלו אותו. אחר כך הם אמרו לו, לא, טעינו, זה 2 עמודים, הוא מראה. בשביל זה אני כבר צריך שבוע. אז יש משהו מאוד אמיתי באמירה הזאת, ואני תמיד אומרת שהלוואי והסופרים הישראלים היו לומדים את סוד החיסכון והצמצום, באמת מעט המכיל את המרובה, שבו מצטיין הספר שרה פשוטה.
כן, בארץ זה לא נהוג הצמצום, ויש לתהות מדוע.
הייתה לנו שיחה על
נכון,
זה לאחרונה.
נכון, דיברנו על זה לאחרונה.
איזה, כתבו על כך בתל אביב Review of Books.
שהספרים, הרומנים בארץ נורא ארוכים.
ארוכים מדי.
הם ארוכים, והם בעיקר חסרה יד עורך ש... באמת תוריד חצי מהם. תראו, אני חושבת שהסיבה היא שבתקופת התחייה, הספרות העברית נשאה על גבה את התחייה, ואז היא הייתה צריכה להיות נשגבה... ונהדרת. ואחר כך בתקופת הישוב והמדינה, הספרות העברית נשאה על גבה את התקומה. ואז במקרה הראשון היא לבשה בגדים לחתונה, ואחר כך היא לבשה בגדים לבר מצווה. אז הספרים נראים כמו דרשות בר מצווה הרבה פעמים.
אז זה לא המקרה עם שרה פשוטה וגבוהה.
זה ממש לא המקרה עם שרה פשוטה וגבוהה. אני רוצה שאנחנו יודעת שאנחנו, יש לנו פחות זמן היום, אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא, להסתכל באחת מהצנות שפותחת את הספר, שבה מסופר על מפגש שהוא לכאורה מאוד דרמטי, בשתי נקודות חיים גורליות, לידה ומוות. לידתו של התינוק כלב ומותה שלהם לאחר הלידה, והילדה היתומה אנה, שמנקובת המבט שלנו חווים את הסיפור, מתארת לאחי הקטן כלב, אולי בפעם המיליון, כיצד הוא בא לעולם, וזאת בניסיון הנואש ונוגע ללב שלו לדבוק בלילה היחיד שהייתה לו אימא. ואנה, אחותו הבכורה, היא ארגז הזיכרונות שלו, והקשר שלו לעבר השמח של המשפחה, שכמובן נקטע באחת עם מותה שלהם. אז אולי נקרא רק את הציטוט הזה.
ואימא אמרה, אנה, נכון שהוא יפהפה? הוא באמת הייתי, סיים כלב. כלב חשב שהסיפור נגמר, אבל לא אמרתי לו מה באמת חשבתי אז. הוא היה מכוער ודוחה, השמיע צווחות איומות וריחו היה מחריד. אבל אלה לא היו הדברים הכי נוראים. אמא מתה בבוקר שלמחרת. זה היה הדבר הכי נורא. אנה, נכון שהוא יפהפה? אלה היו המילים האחרונות שאמרה לי. הלכתי לישון וחשבתי כמה עלוב הוא נראה, ושכחתי לומר לילה טוב.
אז תראו באיזה פשטות היא מספרת לנו את הטרגדיה הנוראה של מות האם ולידת התינוק, והתגובה הטבעית שלה בתור ילדה. על הלידה הזאת.
כן.
אתה מחבר את הספר, פטרישיה מקלקלן, כך שמחתי שגם לך קשה, יובל לומר את השם, היא קלט פלס פרס נובל, שהוא כידוע פרס הנובל של ספרות הילדים, והסופר היחידי הישראלי שזכה בו, ובצדק אורי אולב. היא נולדה בוויומינג, שמשום מה מוליכים אותנו שוב ושוב הספרים שלנו, ובבגרותה היא עברה למסצ'וסטס, שפחדת בחוף המזרחי של האוקיינוס האטלנטי, ובאמת לנוף הערבות של ויומינג ולאוקיינוס האטלנטי יש נוכחות רבה בספרים שלה. היא למדה ספרות באוניברסיטה, והספרים שלה זכו לשבחים רבים, חלקם גם לעיבודים לקולנוע, או במקרה של שרה פשוטה וגבוהה לסדרת טלוויזיה. בארץ הספר יצא אור בהוצאת עם עובד, ועל העותק שבידי, כתוב שזו הדפסה שמינית שלו, מה שמוכיח את טעמם הטוב של הקוראים הצעירים. עכשיו צריך להגיד כך, יש בספר לכאורה כל החומרים של מלודרמה, אם שנפטרה לאחר לידת הילד השני, ילדה קטנה שצריכה למלא את מקומה של האם, להכין את הבצק ללחם ואת הנזיד לארוחת הערב ולגדל את אחי הפעות. כשמדובר בילדה ממש צעירה, אב עצוב שהילדים כל כך עצובים בגלל העצבות שלו, וגם הם חורגת שמצטרפת למשפחה. בקיצור, זה ממש הבטחה לסיפור...
קיץ'.
רק שאני... בדיוק.
יכול להיות קיץ', כן.
אבל זה לא המקרה.
אבל זה לא. ואיך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות קודם כל התיאור החסכני של האירועים. המסירה של אינפורמציה מורכבת באופן פשוט, אבל לא פשטני. הסיפור בעצם בנוי על שני מוטיבים, זה של המוזיקה, כי כשהאם חיה נהגו לשיר המון בבית הזה, והמוטיב של הגעגועים. יש כל, הם כל הזמן חיים בצל הגעגועים. הגעגועים של האב והילדים לאם שנפטרה, והגעגועים של שרה למקום שהיא עזבה. ובפרק הראשון מספרת לנו אנה על הניסיון של האב למצוא אישה. ג'ייקוב האב מבקש לחזור לימים השמחים שלפני מותה של האם, לערבים שבהם הם היו פותחים בשירה וחמימות מילאה את הבית, ואז בעקבות שאלתו של כלב למה הוא הפסיק לשיר, הוא מספר לילדים שהוא החליט לפרסם מודעה בעיתון.
דרושה אישה.
כמו שהיה מקובל באותם ימים, האב מפרסם הודעה בעיתון כדי לזכות בקלה. זה היה מקובל מאוד בתקופת ההתיישבות במערב. וזה כמובן הדבר הכי לא רומנטי שיכול להיות. אבל אנחנו נראה שבהמשך הסיפור כן תתגלה הנשמה הרומנטית של גם של האב וגם של שרה. הם רק מביאים אותה באופן מאוד עדין ומאוד מורכב. האב בעצם מחפש אם חורגת לילדיו, ואנחנו שאמונים על שיפורי ילדים עם אמהות חורגות, אנחנו מצפים לקונפליקטים, נכון?
נכון,
כן, בהחלט.
חורגת מרשעת.
בדיוק. אבל כאן דווקא מסופר על המאמצים של הילדים לשקוט באם הזאת. המקום שבו הם גרים, החווה הזאת, לשממת המידווסט, זה חווה בלי חשמל ובלי מים זורמים, והמרחק להערה השמוכה הוא רכיבה של יום שלם. כאילו, זה לא מקום במיוחד אטרקטיבי לקלות צעירות, מה גם שמדובר באלמן עם שני ילדים, ורוב רובו של הספר מלווה את חששם של הילדים שהם או החווה לא ימצאו חן בעיני שרה, והיא תבקש לעזוב אחר שאיתם חודש הניסיון שאליו היא מגיעה לחווה. היא עונה למודעה בעיתון כי אין לה ברירה, אחי אני עומד להינשא והיא צריכה לעזוב את החווה, כי זהו היורש החוקי של בית המשפחה. אז יש פה, תחשבו, המון חומרים טרגיים.
מזעזע.
מערכת יחסים
כן.
מאוד מסובכת, גם אצל שרה וגם אצל הילדים, וכמובן כל הזמן עולים רגשות הפחד והיתמות של הילדים, ובכל זאת מקלקלן מצליחה למסור את האינפורמציה הזאת בצורה שהיא לא, היא לא מכבידה, אלא אנחנו מבינים את הרגשות שלהם בלי שיספרו לנו עליהם שוב ושוב.
היא
לא האם החורגת מסינדרלה.
היא ממש לא החורגת הטיפוסית, וגם היחס שלהם הם מאוד מאושרים מהאפשרות שהם יקבלו אימה, וגם העובדה שהסיפור נמשר מנקודת המבט של הילדה מאפשר להתמקד בחששות של הילדים שלא חוששים מהיחס שלהם, אלא הם מאוד חוששים שהיא תעזוב אותם, וכמובן עולם מאוד מאוד חזק חרדת הנטישה של הילדים במעט מאוד מילים. והסיבה לכך היא שמקלקלן נותנת לקורא שלה הרבה קרדיט. ואני בכלל חושבת שאפשר לתת לילדים הקוראים הרבה יותר קרדיט ממה שאנחנו נוהגים לתת להם. עכשיו, אם מתכתבת עם הילדים ועם האב ומה מכתבים, אולי דמות די ציורית, ומהמכתבים של הילדים אולי עולות הדאגות שלהם. למשל, הוא שואל אותה אם היא יודעת לדאוג שהאש לא תכבה בלילה, כי זה כנראה טראומה אתלם. ואנה שואלת אותה אם היא יודעת לקלוע שיער ולהכין נזיד ולאפות לחם, כי אנה מאוד מייחלת לכך שהיא תוכל לחזור לחיים של ילדות רגילה, חיים שבהם האימהות הן אלה שקולות צמות, אופות לחם ומכילות נזיד.
וההתחלה באמת נשמעת טוב.
ולא, וגם אני רוצה להגיד גם ששרה אומרת, אני חזקה ורגילה לעבודה קשה, ואני מוכנה לנסוע, אבל אני לא צייטנית.
בדיוק. עכשיו, יש לנו במידה מאוד, ספר מאוד פמיניסטי. שרה קובעת את מהלך העניינים, והיא גם שומרת מאוד על העצמאות שלה, ופורט למשבר גדול כשהיא נוסעת לבדה לעיירה, ולא נותנת לך חשבר. ואני לא רוצה להשאיר אתכם במתח, אז אני אספר שהיא חוזרת בסופו של דבר אליו ולילדים, אבל לא לפני שהנשיאה הזאת יוצרת הרבה מתח אצל הילדים, והשמה עצמית של כלב שאומר, כן, אני נודניק, אני קולני וטרדן, ובגלל זה היא בטח נסעה לקנות את כרטיס הרכבת. ואז לקראת הסיום, הם משפרים לה כמה הם חששו שהיא לא תחזור, ואז היא מרגיעה אותם ואומרת שהיא תמיד תתגעגע לבית הישן שלה, אבל האמת היא שאליהם היא הייתה מתגעגעת יותר. והסיפור מסתיים בזה שכולם אוכלים יחד ארוחת ערב משותפת, לאור נרות, שוב, לא כדי ליצור אווירה רומנטית, אלא פשוט מפני שהחווה לא מחוברת לחשמל, אבל ארוחת הערב הזאת היא נערכת בהרבה מאוד שמחה, יחד עם המתנות הקטנות ששרה הביאה ועם הבטחה גדולה לעתיד. והספר מסתיים בתיאור של אנה של ארוחת הערב, ואבא אומר שכאשר הכומר ישאל אם הוא ייקח את שרה לאישה, הוא יענה, אהה. זאת
אומרת, נשאר בקטע הרומנטי.
לא, דווקא לא, זאת אומרת. הוא לא מעז להתלהב.
אבל לפחות תהיה חתונה בסוף.
והמתח הזה בין השמחה לבין הביטויים הלשוניים שלה הוא גם אחד הדברים שהופכים את הספר הזה לכל כך יפה. אז
לאיזה גיל אגב את חושבת הספר הזה מיועד?
זהו, לכולם. אני גם ממליצה, אני חושבת שהוא באמת כובש את הקורא ומעניק לו חוויה מיוחדת שלי אישית, היא ממש הזכירה רקמת תחרה עדינה, ואני ממליצה לשים אותו על המדף, אבל לפני כן לקרוא אותו ביחד עוד פעם עם הילדים, וגם לחוד.
את חושבת שהתרגום שלו עדיין עומד במבחן הזמן, או שזה אחד מהספרים האלה שצריך לתרגם מחדש?
אני חושבת שהם הוציאו מהדורה ארוכה של התרגום. אז ממש, לא, התרגום הוא בסדר. התרגום הוא בסדר, והוא בעיקר מעביר את הרוח הנפלאה של הספר הזה.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הנוסף שהוספת למדף שלנו.
שיהיה לנו בהצלחה מחר וחג שמח.
בהחלט, חג שמח, תודה רבה.
יובל, אנחנו לסיום נקרא דברים לזכר דוד ארליך מתמול שלשום, חנות הירושלמית, הקפה, סליחה, הירושלמי הזה. הוא מת בדיוק לפני שנה, ואת הדברים האלה כתב...